אדר, זין אדר, יום מותו של משה, שקשור בטבורו לפורים. הרי כמו שמתואר במגילת אסתר, המן עשה גורל. זה קצת צריך להבין, מבין כל העניינים של פורים יש הרבה עניינים, יש נס הצלה גדול, יש כל האירועים המתגלגלים במגילה, מוסרי השכל, משלוח מנות, מתנות לאביונים, שמחה ויום טוב, ועמי הארץ מתייעדים. מכל אלו לא מצאו לקרוא לחג אלא על שם הפור, הגורל, שלכאורה היה דבר צדדי לחלוטין. אדמה ניטיל גורל, הלך לרס וגאס, עשה גורל. מה זה מאפיין את המהות של פורים? דווקא הגורל. בגורל הזה שהמן הטיל, יצא לו שחודש אדר הוא החודש הנבחר. מה המרכזיות הזאת של הגורל בכל העניין של פורים? יצא לו לאמן בגורל חודש אדר, ושמח המן כשחשב הנה בחודש הזה מת מושיעם של ישראל, משה רבינו, בזין באדר. לא ידע שבחודש הזה הוא גם נולד. השאלה הנשאלת היא למה הוא לא ידע, מאיפה הוא ידע שהוא מת, מאיפה הוא ידע, מאותו מקום שהוא, אם הוא ידע שהוא מת, למה לא ידע שנולד? ואם הוא לא ידע שנולד, מאיפה הוא ידע שמת? כל העניין הזה בא ללמד אותנו משהו. לא סתם המן ידע, המן לא ידע, זה גם לא חשוב מה שהמן ידע. מה שחשוב הוא, זה מה שבאו ללמד אותנו. באו ללמד אותנו שמותו של משה רבינו היה שייך לגזירה, והיוולדו של משה רבינו היה שייך להצלה, לפורקן. זה מה שבאו ללמד אותנו. ואנו צריכים להבין כיצד מותו של משה, לכאורה מזווית ראייתו של המן, סייע לתוכניותיו, והולדתו של משה סייע לתוכניותינו. ומדוע המן לא ידע? על אודות הקשר בין המן למשה אפשר לראות בפסוק אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתם חן. שמראה לנו שהלץ הוא ההפך מהענב. וצריך להבין במה הלץ הוא הפוך מן הענב. למה מידת הענבה היא ההפך ממידת הליצנות? אבל אם במידת הענבה עסקינן, אנחנו נמצאים בארמונו של משה, בהיכלו של משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מדובר שלענבים ייתן חן. הרי החן הזה שניתן לענבים הוא החן של משה רבינו. אם נס פורים קרה בגלל ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ושני גדלים השווים לגודל שלישי שווים בעיניהם, אם לענבים ייתן חן, ותהי אסתר נושאת חן. אז שוב אנחנו רואים את משה רבינו מגיע למגילת אסתר בדלת האחרית, וגם את זה צפה. אבל בעיקר אנו רואים את ההפך של ליצנות וענבה. הענב זה משה והליצן זה המלאק. לץ תקה, כתוב בפסוק אחר, ופתי יערים, אומרים חז"ל, לץ תקה זה המלאק. המלאק הוא לץ. במה מתבטאת ליצנותו של המלאק? מדוע המלאק הוא לץ? הליצן, כתוב במסילת ישרים, ליצנות היא כמו מגן המשוח בשמן. אתה יורך חיצים, החיצים לא חודרים, הם מחליקים הצידה. שום דבר לא יכול לשנות אצל הלץ. הלץ הוא מישהו ליצן במהות, הוא נמצא בסוף הדרך. אנחנו רואים בפועל שכל העמים העתיקים היו להם אלילים, כל עם והאלים שלו. הבבלים עבדו לתנין, והמצרים עבדו לצון, ועבדו לנהר, לנילוס, ועבדו למלכם, והפלישתים עבדו לדג, ועבדו לזבוב, והמצרים עבדו לבעל צפון, ואחרים עבדו לשמיים, לשמש, לירח, לכוכבים. כל עם ועם והאליל החביב עליו. מבין כולם התורה מגנה ביותר, ודיברנו על זה כמה פעמים, את בעל פאור. לא סתם שהתורה מגנה את בעל פאור, דבר שכבר דיברנו, אלא נקודה שעוד לא אמרנו. כשעם ישראל הלך אחרי בעל פאור, זה גרם לו להידרדר בחמורה שבעבירות, בגילוי עריות. העריות נחשבו כקלות בעיניהם בגלל בעל פאור. צריך להבין איך בעל פאור דווקא, איך עבודה זרה בכלל ובעל פאור דווקא, מביא את האדם לזלזל בחמורות שבעבור. מה הייתה העבודה זרה של בעל פאור? העבודה הזרה של בעל פאור הייתה כפי שמתואר בחז"ל, כפי שהדבר מתבטא בשם הפאור, שהיו עושים צורכיהם בפני הפסל. יציאותיהם חביבות היו על הפסל. וחז"ל מתארים בתיאורים שאני לא אחזור עליהם כאן את כל הידורי העבודה הזרה, את כל הדקדוקים והחומרות שנהגו עובדי בעל פאור להדר במצוות ביזוי הפסל. מה מספרת שפעם אחד בא ועשה צרכה לפני הפסל וכינח בחותמות. אמרו הכהנים של הפסל, כמה מעולם לא ראינו אדם שהידר במצוות עבודת הפסל כמוהו. זה היה המחיר הגדול, הוא היה מהדרין במצוות. הוא היה מה חז"ל באו לתאר את הגועל נפש הזה? בשביל מה? אומר רב חיים שמולביץ שהעבודה הזרה של בעל תאור הייתה להבדיל מכל העבודות הזרות האחרות שבהם אנשים עובדי האלילים מפארים את פסיליהם, בונים להם מקדשים מפוארים, מצפים אותם בזהב ובכסף. בעל תאור העבודה הזרה הייתה לבזות את האליל, לבזות כל קודש, מן חריקיר את הקדוש ביותר מבזים. זאת הייתה העבודה הזרה של בעל תאור, ולכן העבודה הזרה הזאת קודם כל הייתה מסוכנת. כל העבודות הזרות מסוכנות, גם את בניהם וגם את בנותיהם העבירו באש לאלוהיהם. זה מהאיסורים החמורים בתורה, אבל לפחות יש לו משהו קדוש בחייו, יש משהו מעליו, הוא מבין שהוא לא הכל. זוכרים שפעם אבא קובנר הגיע למאה שערים, ניגש אליו ילד אחד, שאל אותו, איפה הכיפה שלך? אז אמר, השמיים זה הכיפה שלי. אז אמר לו הילד, זה כיפה מדי גדולה לראש הקטן שלך. כשאדם מבין שמעל הראש אין לו כלום, זה מסוכן. ולכן אגם שעבודה זרה זה דבר מסוכן כשלעצמו, מסוכן עוד יותר כשאדם מבזה את העבודה הזרה שלו. הנה הגמרא מספרת על האווירה של ערב חורבן בית שני, שהבריונים שנאבקו כנגד החכמים, בכל זאת כשרבי יוחנן בן זכאי יצא משערי ירושלים הוא יכול היה לסמוך על זה שהם לא ידקרו אותו והם לא ידחפו אותו. הרי לפי שיטתם זה שרבי יוחנן יוצא משערי ירושלים זה מסוכן לדידם, הוא עלול לחתום חוזה שלום והם רצו מלחמה, אז הכריזו עליו כמת. בא אבא סיקרא ראש הבריונים ואומר, היה מקובל שכל גופה שהוצאה מחוץ לירושלים היו דוקרים אותה, פשוט לא סמכו על הנס, מה שבטוח בטוח, אם הוא לא מת עד עכשיו לפחות שימות מעכשיו. אז רצו לדקור את רבי יוחנן, אמר להם אבא סיקרא, רבם דקרו? יאמרו רבם דקרו? אז אמרו, בוא ונדחוף אותו, נבדוק לו את הרפלקסים. אמרו לו, יאמרו רבם דחפו? היה להם משהו קדוש שבו לא נוגעים, במקרה הוא זה הדבר חיובי בוודאי, אבל כשאין לאדם דבר חיובי קדוש, יש דבר שלילי קדוש, זה יותר טוב מאשר כשאין כלום. כשאין כלום, כשאדם מבזה את הפסל שלו, הוא מחנך את האדם לזלזול. זה היה בעל פאור, ולכן בעל פאור הוביל אותם לגילוי עריות, לזלזול בחמורה שבעבירות. וגרוע מבעל פאור היה עמלק. עמלק אין לו אליל בכלל, בשום מקום בתורה ובשום מקום בחוץ בחזל לא מתואר האליל של עמלק. למה עבדו עמלקים? הם לא עבדו בכלל לשום דבר, הכל ריק, הם לגלגו על הכל. זה הליצן. אתה פעם סטיריקן אחד, שאדם דתי לא יכול להיות סטיריקן. למה? כי הסטיריקן חייב ללגלג על הכל, ולאדם דתי יש דברים שהוא לא יכול ללגלג עליהם. על תורה. אני כשקראתי את זה בזמנו, זה מאמר שקראתי לפני 25 שנה בערך, לא הבנתי למה יכול להיות סטיריקן שלא ילגלג על הכל. הוא חייב ללגלג על הכל? זה עמלק. הליצן האמיתי מלגלג על הכל, וזה מה שעשה עמלק. עמלק חושש, האווירה של רצינות עומדת להיכנס לעולם, שמעו עמים ארגזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבעלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד. הוא חושש עוד תותות טיפול עליהם במטה הפחה. ואם ככה בגדול זרועך ידמו כאבן, כולם ישתקו, כל הרשעה כולה כאשם תכלה. עמלק לא יכול לסבול, הוא יוצא להילחם, הוא רוצה לקלקל את הראש, הוא יודע שהוא יקבל מכות, מה אכפת לו? גם מעצמו לא אכפת לו, כלום לא אכפת לו, כלום לא אכפת לו. כמו שסיפר לי חבר, שאדם בא, הוא היה בבית חולים, היה לו איזה קרוב חולה,
בדיוק הביאו איזה אדם אחד, אדם אחד שרב שם מאוד מאוד חולה, הבן שלו בא לבקר אותו, הולך על הכתפיים של אבא שלו, נו אבא גוססים, אה?
כלום לא אכפת, שום דבר, כל ליצנות אחת גדולה. ממה נובעת התנהגות כזאת? מהו הליצן הזה? למה הוא כזה ליצן? למה הוא מלגלג על הכל? הליצן הוא אדם שאין לו שום חוט שדרה עצמו, הוא עצמו כלום, וממילא הוא תלוי בכולם. אתה לא צריך, בן אדם מגלה תגלית מדעית, מגלה תגלית מדעית חדשה, הוא אומר את זה לכולם וכולם צוחקים עליו, זה כואב לו, אף אחד לא מבין אותו, זה כואב לו, אבל זה לא פוגע בו באמת, כי הוא יש לו את מה שהוא גילה. בן אדם הגה איזה חידוש תורה, הוא אומר את זה ולא מבינים אותו, אכפת לו שלא מקבלים אותו, אבל יש לו את החידוש, זה שלו, זה משהו. ואומרת לו, תראו לעצמו ליצן עומד בפני קהל, הוא אומר בדיחות ואף אחד לא צוחק, הוא הרוס, כי כל קיומו הוא מהפידבק של הקהל, כל קיומו הוא בנו אל האחרים. המלאק עומד לאבד את הקהל שלו, אם באמת שמוע מי מרגז ומחיל אחד ושואב פלשת, אז נבלו אלפי אדום, אלי מואב יוסי מועד, נמוגו כל יושבי כנען, אם באמת טיפול עליהם ממצב הפחד, אז מה יעשה המלאק? אין לה המלאק מה לעשות בעולם, לא יהיה לו קהל על היצנות שלו, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא חייב להציל את עצמו, הוא כל כולו תלוי במה שאחרים אומרים. וכאן אני רוצה לספר סיפור, זה להמחיש את הליצן, מה זה, עד היכן ליצנות יכולה להגיד. הסיפור הזה מספרים בשם רבי ישראל מסלם, שפעם אחת בעיירה ליד סלם, הייתה שם אחת העיירות שהיו שם מחולקים היהודים לשתי מעמדות, שני מעמדות, העשירים והעניים, דבר שם מאוד מקובל. אבל בעיירה הזאת היה הפרדה מוחלטת, העשירים גרו ברחוב של העשירים, היה לכל אחד את הבית שלו, והעניים היה להם רחוב משלם שגרו שם אחד על השני, בתי כנסת נפרדים, והיה שם אולם חתונות, אולם שמחות מחוץ לעיר ביער מפואר, שם העשירים היו עושים את השמחות שלהם. כשהעשירים היו עושים שמחה, היו מזמינים את התזמור, את המנגנים, והיה להם את המבשלות שלהם, והיו עושים שם סעודות מפוארות. וכשלעניים הייתה שמחה, היו עושים את זה במרתף של בית הכנסת. היה שם סנדלר אחד שנולדה לו בת, ביום שנולדה לו בת הוא החליט שהוא יחתן את הבת הזאת, הוא יעשה חתונה באולם של העשירים. מהרגע שהבת נולדה הוא התחיל לחסוך כסף למטרה הזאת, פרוטה לפרוטה, עוד פרוטה ועוד פרוטה, הוא התחיל לחסוך כסף, הוא יחסוך כסף, חסך מפי התאף לכם. וכשהילדה הייתה בת 18 והגיעה לפרקיו והתארסה ומחתן אותה, הוא כעת יחתן אותה ויעשה חתונה באולם של העשירים. כל הכסף שהוא חסך, הוא לא קנה שום דבר, רק הזמין את כל הנחוץ כדי לעשות את החתונה. הוא בירר מהיכן העשירים לוקחים את הקלייזמרים שלהם, הוא הזמין בעצמו את הקלייזמרים האלה, עשה סעודה בדיוק כמו שמקובל אצל העשירים לעשות, והזמין את כל החברים שלו העניים, פעם ראשונה בחייהם שמחה וססון, חודש שלם התרגשו מזה, התכוננו לזה, שבוע לא אכלו לפני כן, מגיעים לאולם, יושבים שם לסעודה, שמחים, אבל כמו כל דבר טוב, גם לדבר הזה היה סוף. הגיע חצות הלילה, צריך לגמור. וכאב להם הלב, חבל היה להם לגמור את החלום הזה. במיוחד לא לסנדלר הזה. החליטו שעכשיו, לקראת סוף החתונה, הם יצאו למסע ניצחון ברחוב של העשירים. יצאו למסע ניצחון ברחוב של העשירים, והם יראו להם. לוקחים את התזמורת, אומרים להם ללכת בראש, לוקחים את הסנדלר על הכתפיים ויוצאים ב-12 בלילה ברחוב של השירים. עם השירים פותחים את החלונות, מתקלים, מחייכים, סוגרים, בסדר. פתאום הוא רואה הסנדלר שברחוב הולך לקראתו הגביר של העיירה. לזה הוא לא חשב, שהמאמץ שלו יגרום לו לכבוד הזה, שהגביר של העיירה באמצע הלילה יתלבש לכבודו ויצא לרחובה של עיר לכבודו, אז זה הוא לא חושב.
והגביר שלו היה הולך לקראתו, והוא הולך לקראת הגביר, והגביר מושיט לו את היד, הוא בא לאחל לו מזל טוב, והעני הזה מושיט לגביר את היד. ואיך שהם מגיעים, היד של העשיר מושטת והיד של העני מושטת לקבל אותה, העשיר מוריד את היד, מרים את הרגל, הוא שואל אותו, תגידי כמה עולה לתקן סוליה כזה? הוא מסתובב והולך. התזמורת הפסיקה לנגן, והעניים לאט לאט בבושת פנים חמקו לבתיהם. הסנדלר הזה נעמד ברחובה של עיר לבד, כל עולמו חרב עליו, כל החלום התנפל תמורת אחד, ושתי דמעות ירדו מהם. הוא הסתובב חפוי ראש, סנדלר כמו שהיה, הלך הבא. כשרבי ישראל מסנן שמע את הסיפור הזה, אז הוא אמר כך, אתם יודעים מה קרה בשמיים בשעה הזו? שהעשיר הזה הלך לקראת העני, והושיט את היד, והוריד את היד, והרים את הרגל, ושאל אותו כמה עולה לתקן סוליה כזאת. הוציאו בשמיים את רבני העיר הזאת, ואת רבותיהם, ואת רבות רבותיהם, ואמרו להם, ראו גידולים שגידלתם, תראו למה חינכתם, תראו איך בן אדם יכול בהבל פיו לרצוח את חברו. מין שפיכות דמים כזאת. עד כאן הסיפור ששמעתי, ואני ממשיך אותו. אני רוצה להבין את העשיר הזה. מה אכפת לו? מה אכפת לו שאני הזה פעם שמח? למה הוא קם באמצע הלילה ממיטתו החמה, מתלבש, יורד בשביל לשפוך את דמו? מה אכפת לו? מילא בן אדם יש לו פליטת פה באיזה רגע, לא שם לב, אבל זה מתוכנן. הוא קם, התלבש, היה לו הרבה זמן לחשוב על זה.
זה הלץ, אין לו שום דבר משל עצמו. יש במטוסים מחלקת תיירים, מחלקת עסקים, מחלקה ראשונה. מחלקת תיירים עולה כרטיס לארצות הברית משהו בין 700 ל-1,000 דולר. מחלקה ראשונה אפשר לשלם גם 4,000 דולר על הדבר. מה ההבדל? אני נסעתי גם מחלקת תיירות, גם מחלקת עסקים, גם מחלקה ראשונה. לא שילמתי. לא על זה, ולא על זה, ולא על זה. אבל נסעתי. גם אלה ששילמו לי את הכרטיס, שהזמינו אותי לעשות, אף פעם לא שילמו מחלקת עסקים. אבל בגלל שאני נוסע הרבה, אז שמים אותי מחלקת עסקים. אני רוצה להגיד לכם, אין שום הבדל. רק כיסא יותר לך. חוץ מזה שהדיילות והבלות המוח משבות את השכל יורדות לחייך. לא תיתן עליך מנוחה רגע אחר. אתם יודעים מה הערך של מחלקה ראשונה? זה שיש מחלקת הערות. האנשים שישבים במחלקה ראשונה, התענוג שלהם זה לא שהם כאן, אלא שאתה שם. אם יעשו מטוס שלם כולו מחלקת תיירות, כולו מחלקה ראשונה, אף אחד לא ישלם יותר מ-1,000 דולר. כי כל הערך זה שאני הולך פה ואתה הולך שם, זה שאני נמצא פה ואתה שם, אבל העיקר זה זה שאתה שם. זה כל המשמעות של זה, ועל זה שווה לשלם 4,000 דולר. זה הליצן, אין לו שום דבר משל עצמו, הוא כל כולו חי מהפידבק של הקהל, ממה שאומרים עליו, מה שרואים, מסתכלים, מצוטים. העשיר הזה, כל העולם שלו נבנה לא על ידי זה שהוא את השמחות שלו עשה בעולם של העשירים, כל העולם שלו נבנה על ידי זה שהם עשו את השמחות שלהם במרתף של בית הכנסת, ופתאום עכשיו גנבו לו את זה, הוא מוכרח להציל את עצמו, זה פיקוח נפש בשבילו, זה מלחמת חורמה, הוא מוכרח להרוג אותו כדי להציל את עצמו. זה הלץ, אין לו כלום משלו, אין לו שום חוט שדרה משלו. וזה אולי עומק הפשט של היצנות, זה כמו מגן המשוח בשמן. שום דבר לא נכנס בפנים, כי אין פנים. אין לאן להיכנס. אין כלום בפנים. כולו חיצוניות. בועה נפוחה. כשהחץ נכנס, הכל מתנפס ולא נשאר כלום. אין לו לאן להגיע פשוט. זה המלך. אפשר להבין אם כך, מדוע הוא ההפך ממשה רבינו. משום שמה זה הענב? הענב זה אדם שכל כולו פנימיות, הוא לא צריך להתגאות על אחרים כדי לבטא את עצמו, יש לו את עצמו, יש לו את מה שיש לו, הוא לא צריך להיבנות מקלונו של חברו. המתכבד בקלונו של חברו זה דבר היום ונורא. למה? זה לא בגלל שאתה, זה דבר היום לאין שיעור יותר ממי שסתם מבזה את חברו. משום שאם אתה מבזה את חברך אז אתה סתם בהם, אבל אם אתה מתכבד בקלון חברה אתה כלום, אתה לא כלום, אתה אפס. אין לך שום דבר משלך. זה הליצנות של עמלק. בוא נצא לדרך. המן מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין. נתחיל ממרדכי ואסתר. מרדכי מן התורה מניין, אומרים חז"ל, מור דרור קנה וקינמון. מרדכי זה מרמז על מור דרור. מור דרור בתרגום זה מרדכי. כך מתרגם התרגום את מור דרור. מרדכי. סמני האקטור. כתוב בכתבי הארי הקדוש שחודש אדר זה הזמן שבו מתקנים את הריח, את החותם. נזכור את זה. באמת נס פורים נעשה על ידי הריח. מרדכי קשור לקטורת. מור דרור קנה וקינמון מרמז על הקטורת. קטורת כל כולה הייתה קורבן של ריח. אסתר, הדסה היא אסתר. בארבעת המינים ההדס מייצג את זה שיש לו ריח. שוב ריח. אומר אבני שכר, מדוע כתוב אצל מרדכי והתעק זעקה גדולה ומרעד מאוד, ולא כתוב מה אמר? כתוב כשמרדכי יצא לרחוב העיר והתעק זעקה גדולה ומרעד, ולא כתוב מה זה. אומר אבני שכר, מפני שהכל יפה לבשמים. זה מה שהוא אומר. הכל, כל עם קוף כמובן, יפה לבשמים, ומרדכי זה בשמים, אסתר זה בשמים. מה כתוב? מה ההבדל בין בין עמלק למשה, בין יעקב לעשיו? זה שאמרנו, לט כולו חיצוני, אין לו שום דבר בפנים. זה היה עשיו, מן השפה ולחוץ, מן השפה ולחוץ, קיצאית בפיו, אין לו שום פנימיות. אבל מבחוץ הוא היה נראה יפה. יצחק רוצה לתת ברכות, ויעקב נכנס במקום עשיו כאילו הוא עשיו. שני הבדלים הרגיש יצחק בין יעקב לעשיו, הם ההבדלים האמיתיים בין יעקב לעשיו. הכל כל יעקב, וריח בני כריח השדה אשר ביתו. כל מבטא פנימיות, וריח מבטא פנימיות, ונסביר את זה אחד לאחד. קול מבטא פנימיות, כי קול זה ההפך מדיבור. דיבור זה חיצוניות. כשאני מדבר, אתה מבין. כשאני מוציא קול, אתה שומע, אבל אתה לא מבין. זה מה שכתוב במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות. לא כתוב רואים את הדברים או את הדיבורים. הם ראו קולות, כי במעמד הר סיני הם ראו את פנימיות ההוויה. זה מה שאנחנו מברכים כל ראש השנה, לשמוע קול שופר. אומרים חז"ל ששופר צריך להיות כפוף להלכה כדי לרמז על מידת הענווה. הלב שבור, על כפיפות קומה. כי כל מי שהוא ענב, יש בו משהו. וכל מי שאולץ, אין בו כלום. אין בפנימיותו כלום. וזה ההפך מקול ודיבור. קול ודיבור. קול זה פנימיות. גם ריח זה פנימיות. דיברנו על זה שבוע שעבר. ונחזור על הדברים כדי להשלים את התמונה עכשיו. כתוב בחז"ל שבשעה שחטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת, ואנחנו עוד מעט נחזור לעץ הדעת גם כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וקוץ ודרדר תצמיח. חז"ל בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, וקוץ ודרדר תצמיח, בכה האדם הראשון ואמר, אני וחמורי נאכל מבוס אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך נעניתי לך, בזיעת אפיך תאכל לחם. והסברנו את זה שבוע שעבר ואמרנו כך, בכה האדם הראשון ואמר, אני הנשמה, העין, החלק האינסופי, האני הפנימי שלי, והחמורי, החומר שבי, זהו, כולי שבוי בידי החומר, נאכל מבוס אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כמה שבכית נעניתי לך, בזיעת אפיך תאכל לחם. ושאלנו שבוע שעבר, מה יעדים אם אדם לא נוהג להזיע מהאף אלא מן המצח? הוא לא יוצא ידי חובת בזיעת אפיך תאכל לחם. מה נקטלו לאף? והסברנו. הרי האף מבטא את המקום שדרכו מתקשר האלוקים לאדם, שהרי כך נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. באותו רגע שהאלוקים נופח באפיו נשמת חיים, נוצר קשר, גשר בין האדם לאלוקים. הקשר הזה ניתק עם החטא, ועל זה בכה אדם הראשון. אמר לו, כיוון שבכית, בזיעת אפיך תאכל לחם. זה נשמע הלחמה, החיבור של דגן ומים, של רוח וחומר. דיברנו על זה שבוע שעבר.
אתה תוכל לחדש את התקשורת של ויפח באפיו נשמת חיים. אבל אם עד עכשיו התקשורת הייתה טבעית וחלקה, הפעם צריך להתאמץ בשביל זה. בזיעה אמרנו, זה לא רק לשון זיעה, אלא מלשון ברטת ובזיעה, מלשון חרדה, יראת שמיים. כמו שהגמרא במסכת יום הכיפורים אומרת, כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, זה כאילו שנתנו לו את המפתחות הפנימיים והמפתחות החיצוניים לא נתנו לו. מה עושים המפתחות החיצוניים? יוצרים את התקשורת בין פנים לחוץ. זה את הפך. זה המפתח, היראה שהיא המפתח לקשר בין פנים וחוץ דרך הארץ.
באמת, מבין כל החושים, רק חוש הריח לא נפגע בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, הכל נפגע. חוש הראייה, מטרה האישה, היא ראתה. חוש השמיעה, היא יתתה אוזן לכל הנחת. חוש המישוש, היא נגעה בעץ. חוש הטעם, היא אכלה. הכל, הדיבור, נפגע. החוש היחיד שלא נפגע, זה חוש הריח. לא כתוב שהיא הריחה את ריח. ולכן ביום הכיפורים, זה היום שבו אנו חוזרים למצב של אדם הראשון לפני החטא לרגע, מעין לעתיד לבוא, מבטלים את הנאות החושים חוץ מריח. כי הריח לא נפגע. ולכן, למה? כשאדם מתבשם בפורים נכנס יין יצא סוד. הפנימיות מתגלית על ידי היין. שהרי היין הוא המשקה היחיד שהפנימיות של הפרי חשובה יותר מחיצוניותו. כל פרי ופרי, על הפרי מברכים בורא פרי העץ, או אם זה יהיה בורא פרי האדמה, ועל המשקה אצל ממנו מברכים ברכה חשובה פחות, שהכל נהיה בדברו שהיא ברכה פחות חשובה. הפרי היחיד שהיוצא ממנו חשוב ממנו זה יין, שעל הפירות מברכים בורא פרי העץ, ועל היין מברכים בורא פרי הגפן שהיא ברכה חשובה יותר מבורא פרי. כי היין מבטא כיצד הפנימיות יותר חשובה מהחיצוניות. ולכן חייב אדם לבסומה ופוריה, כי את נס פורים עשו מרדכי ואסתר שהם דחינת ריח שמבטא את הפנימיות החשובה, והבסומה, עם סמר שזה לשתות, מבטא את הבסמים שהכל יפה להם, או שכל מבטא פנימיות גם. כל הדברים האלה מאופלים עדיין. נתחיל להסביר אותם, נתחיל לתפור את הדברים לסגור. למעשה מלחמת העולם בין משה לעמלק, לץ וענב, אם ללצים הוא יליץ ולענבים חנכן, מלחמת העולם בין משה לעמלק היא המלחמה שבסוף המשיכה למרדכי והמן. דיברנו לא מזמן על המן האחר, המן שאכלו במדבר. ואמרנו שהמן שאכלו במדבר ניתן על ידי משה רבינו. וכתוב בזוהר שהמן הזה שאכלו במדבר מקורו בטלה דעתיקה. טלה דעתיקה. זה מה שבלשון אחרת נקרא שער החמישים של קדושה. ואמרנו אז ככה, ונחזור על הדברים להשלים את התמונה כאן. ממתת שערי בינה ניתנו למשה רבינו, ותחסרו מעט מאלוקים, השער החמישים לא ניתן. אבל מכיוון שמשה רבינו הגיע עד השער החמישים, הוא יכול היה למשוך משם את המן מהנון. מן זה מינון, מן החמישים. מינון באמן. כתוב בגמרא במסכת מנחות, דברים שלא נגלו למשה רבינו נגלו לרבי עקיבא וחבריו. איזה דברים לא נגלו למשה רבינו? שער החמישים. זה מה שניתן לרבי עקיבא וחבריו. למה? אומר רב צודק, משום שרבי עקיבא היה בעל תשובה. ושער החמישים מתגלה לבעלי תשובה, כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, וצדיקים גמורים יכולים לעמוד בממתת שערי בינה, ושער החמישים ניתן לרבי עקיבא וחבריו. לא פלא שבפרק יום הכיפורים, זה הפרק שעוסק בענייני יום הכיפורים, שהוא בעצמו ביטוי לפנימיות ההוויה, כפי שכבר אמרנו, רבי עקיבא הוא זה שמגלה מהו המן. ועל זה הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, לחם אבירים אכל איש, אומר רבי עקיבא, לחם שמלאכי השרת אוכלים. מטלה דעתיקה. רבי עקיבא דורש. לחם שמלאכי השרת אוכלים. המן, מן התורה מניין, אומרים חז"ל,
המין העץ אשר אמרתי לכם לא תאכלו ממנו אחריתם. מה המן קשור לעץ הדעת? אפשר להבין את זה בשתי רמות, ברמת השטח וברמת העומק. ברמת השטח הפשט הוא פשוט, המן זו התגלות ההסתר פנים בעולם. זה שהמן בכלל יוצא להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, זה התגלות ההסתר פנים בעולם. ההסתר פנים התחיל כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת. אבל מה היה הביטוי הראשון להסתר פנים בעולם? הביטוי הראשון להסתר פנים בעולם היה שהאלוקים שואל שאלה שנראה כאילו הוא לא יודע. נכון שעוד לפני השאלה של המין העץ הייתה שאלה קודמת, אייקה, של אדם הראשון אייקה, אבל זה מה שהיא אומר, שזאת עוד לא הייתה שאלה, שזה היה כדי להיכנס עמו בדברים. זה היה שאלה רטורית, שאלה נימוסית. אבל השאלה של המין העץ היא כבר שאלה, שם הרש"י כבר לא אומר להיכנס עמו בדברים. כמובן שאדם הראשון לא ניסה להסתיר. דור אחד עבר, קין, כשהאלוקים שואל אותו שאלה, איה הבל אחיך, אז הוא כבר מתפתה לחשוב, אם אלוקים שואל, אז אולי הוא גם לא יודע את התשובה, אז אפשר גם לרמות אותו. אז הוא אומר, השומר אחי אנוכי, עשה את עצמו אידיוט. אבל התשובה של קין רק מראה לנו עד היכן שאלה יכולה לגרום להסתר פנים. עצם המושג של הקדוש ברוך הוא שאלה, וזה נעשה בשלבים. השאלה הראשונה עדיין לא הסתר פנים, כי זה להיכנס עמו בדברים, אבל כבר מושג השאלה קיים. השאלה השנייה זה כבר ממש כאילו הקדוש ברוך הוא צריך את התשובה, והאדם לא עונה לו אלוקים אתה ידעת. האדם עונה לו, עונה לו כאילו באמת יש פה שאלה שצריך לתת על התשובה. זה השורש הראשון של הסתר פנים, שהמן מבטא את ההתגלמות הקיצונית ביותר שלו, שהוא חושב שהוא יכול בגלל שיש לו 10,000 כיכר כסף, ובגלל, אתם יודעים שלהמן היה 12 חברי כנסת, המן 10 ילדים ובת, 10 בנים ובת, אז הוא חשב שבגלל שיש לו מפלגה כל כך גדולה אז הוא כבר יכול לעשות כל מה שהוא רוצה ולעקור את היהדות מן השורש. שיא ההסתר פנים שרק אפשר להיות, שיא ההסתר. ממילא השורש הראשון להמן זה בהמין העץ אשר אמרתי לכם לא תאכלו ממנו אחר. זה דרך הפשט ברמת השטח. אבל ברמת העומק הדברים נשמעים כך. נמתת שערי בינה ניתנו למשה רבינו, ואת חסרי ומעט מאלוקים יש 50 שערי טהרה. האות נון מבטאת זה כנגד זה ברא אלוקים, כנגד ה-50 שערי טהרה יש 50 שערי טומאה. בני ישראל במצרים שקעו בממתת שערי טומאה, ולכן משה רבינו שהגיע לממתת שערי טהרה יכול היה להוציא אותם מממתת שערי טומאה. המן לעומת זאת היה ב-50 שערי טומאה, ולכן המן רצה לתלות את מרדכי על עץ גבוה 50 המן, כי כמו שהמן במדבר בא מן הנון שער ה-50 בקדושה, כך המן ההוא בא מן הנון של הטומאה. מה היה עץ הדעת? דעת זה חיבור, דעת זה ערבור, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. מצד אחד היה את כל שיעור קומה של כוחות הטוב 50 שערי קדושה, מצד שני היה כל שיעור קומה של כוחות הרע 50 שערי טומאה, והעץ בתווך מתכונתו לערבב בין כולם. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, התערבב הטוב והרע זה בזה. כשהקדוש הוא שואל אותו המין העץ, פה יש ביטוי כיצד כל השערים הללו חודרים לתוך חיינו. המן זה השור של המן מן הטוב. זה המלך, שורש של הרע בעולם, זה ההתגלמות של המן בעולם. יש דבר מאוד מעניין, כתוב בפסוק עלית למרום שבית השבי, פסוק שכתוב בתהילים על מעמד הר סיני. אומרים חסידים, מה זה עלית למרום שבית השבי? שבי זה ראשי תיבות של שמעון בר יוחאי, של יצחק בן שמואל ושל ישראל בן שרה. שמעון בר יוחאי זה רבי שמעון בר יוחאי, מגלה סודות התורה, בעל הזוהר. יצחק בן שמואל זה הארי הקדוש מפענח הזוהר, וישראל בן שרה זה הבעל שם טוב מפיץ רעיונותיו של הזוהר בסגנון שיוכל להתקבל גם אצל אלה שאינם יודעי חן. אבל יש הבדל גדול בין מה שעושים ביום מותו של רבי שמעון בר יוחאי לבין מה שעושים ביום פטירתו של משה. יום מותו של רבי שמעון בר יוחאי זה ל"ג בעומר, יום הדהילולה, יום של שמחה, יום של סעודה, יום של שבו חוגגים, נוסעים למירון, וכך באמת על כל צדיק וצדיק שנפטר עושים הילולה, ובאמת חסידים, ולא רק חסידים, נוהגים שביום זיכרון של הוריהם או של חולים גם כן מביאים לשתות סעודת מצווה עושים. ואילו ביום מותו של משה זה יום של תענית. אמנם החבר'ה קדיש עושה סעודה, אבל זה בגלל שזה היה הנפטר היחיד שהם לא היו צריכים לטפל בו.
לא ידע איש את קבורתו, הם לא צריכים
לא לטפל בנפטר היו עוד כמה, כי גם באהרון הקדוש ברוך הוא טיפל, וגם במרים, רק כתוב במפורש, כי לא דרך כבוד, אבל זה לא ככה זה. אבל את מקום קבורתם ידעו, אבל משה אפילו בקברות הם לא היו צריכים לטפל אחר כך, והם לא היה חשש שיחתרו את הקברים אחר כך.
אבל בעיקרון זין באדר זה לא יום הדהילולה,
זה יום של תענית, של צער, של אבל, וזה ראה המן גם, יש לו יום של צער. השאלה היא מה ההבדל? כתוב בספרים, יש הבדל בין חכמים לנביאים. יש הבדל בין יום מותם של חכמים ליום מותם של נביאים, וכשנראה את ההבדל נבין שקל וחומר, קל וחומר יום מותו של נביא כמשה, שבידוע היה שלא עוד יהיה נביא כמוהו. למה? יש ביטוי שאומר שבק חיים לכל חי. על מי אומרים את זה? פשוט את הביטוי הזה היה צריך להגיד על מישהו שכל זמן שהוא היה חי הוא לא נתן לאף אחד אחר לחיות. ברגע שהוא מת אפשר להתחיל לחיות. אבל בידוע שאת הביטוי הזה אומרים על חכמים ועל צדיקים. זה ביטוי בלשון יפה לדבר על נפטר שהוא שבק חיים לכל חי. נשאלת השאלה, כשהחכם הזה היה חי, הוא היה חי על חשבוני? מה, הוא הפריע לי? שעכשיו שהוא נפטר אני אומר שהוא שבק לי חיים, השאיר, שבק חיים זה השאיר חיים לכל אלה שנשארו בחיים. הוא השאיר חיים. כשהוא היה חי אז הוא לא השאיר חיים. מה פירוש הביטוי שבק חיים לכל חיים? מה פירוש המושג חיים? אומר רמח"ל, מה זה חיים? רמח"ל מגדיר כך, דיברנו על זה פעם, אבל לא בסגנון כזה. דע כי עניין החיים באמת אינו אלא, מה זה חיים? אינו אלא חיבור הנפש, רוח ונשמה, שיהיה הרוח אוחז בנשמה מלמעלה ובנפש מלמטה מקשרה. זה נקרא חיים. ולכן גן עדן וגהנום, גן עדן זה שכר, זה מרפא, וגהנום זה נגע. גן עדן זה עונג, עדן עידונים, וגהנום זה נגע, נגעים גדולים. עדן זה ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד ליד ארבע ראשים. יש עדן, נער, מהעדן יוצא נער ומשקה את הגן. הנער מחבר בין עדן לגן. עין של עדן, עין של עדן, נון של נער וגימל של גן, זה עונג. זה העונג של גן עדן. כשהנער, כשהעדן, שזה בחינת נשמה, והנער, שזה בחינת רוח מקשר, והגן שזה בחינת נפש, מקושרים ביחד. מה קורה כשמוציאים את הנון מהאמצע? מתבטל החיבור, ומעונג נהיה נגע, כשאין נער שמקשר בין עדן לגן. כך אומר רמח"ל. מה זה אם כך שבק חיים לכל חיים? וואי רבותיי, חכם שחידש ולימד תורה, התורה שהוא לימד שהוא נפטר נשארת כאן בעולם. עד רבה, כשצדיק נפטר בידוע שהוא השלים משהו, שהוא השיג משהו, העולם כעת שלם. כשאתה נכנס למפעל של ייצור מטוסים ואתה צריך להתחיל לתרום את חלקך בהרכבת המטוס, והמטוס בינתיים מפוזר מחלקים חלקים, לך תתחיל. הרבה יותר קשה להתחיל בשלב הזה מאשר אם כבר רוב המטוס בנו, יש לך את השלע, יש לך את הכל, ואתה צריך רק להוסיף כמה חלקים, אתה כבר רואה כיוון. כשחכם נפטר הוא משאיר אחריו את החלק שהוא בנה, העולם כעת יותר שלם. ומה זאת כשנביא נפטר? נביא גם יכול להיות חכם, אנחנו מדברים על הנביא שבנביא,
מה זה נביא? נביא זה צינור תקשורת בין האלוקים לאדם. כל זמן שהצינור קיים יש תקשורת כזאת. כשהצינור יתבטל אין תקשורת, אז על מה יש לשמוח? במיוחד כשמדובר על נביא כמו משה, שצינור תקשורת כזה בין האלוקים לאדם לא עוד יהיה. ממילא יום מותו של משה זה יום אבל, יום שבו מסתיים לכאורה מה שמשה נתן לעולם. המן ראה את זה, הוא שמח. למה הוא שמח? הרי משה הוא זה שהוריד את המן מטל הדעתיקה מהשער החמישים של הקדושה, והוא עצמו היה קשור לממתת שער הקדושה. המן עצמו קשור לשער החמישים של תומעה, לכאורה כבר בזה יש לו, בזה כאילו מה זה יותר ממשה. ביום הזה שיצא לו הגורל שבו מת משה, וממילא ההישגים של משה לכאורה לא עוד קיימים בעולם, זה היום שבו הוא מגלה שהוא יצגח. זה עוד יותר כתוב בספרים, אחד מגדולי ישראל אומר כך: דע לך כי קודם שנולד אדון כל הנביאים משה רבינו, צריך העדות על השם על ידי הניסים שהיו האבות עושים על צד הלימוד וההוראה, והיו מוכיחים לכל העולם על היותם כופרים במציאותו יתברך באמצעות הניסים. אבל מאחר שנולד משה, אין צורך להעיד על השם. משה בהיפוך אותיות זה השם, כי מאחר שמראה משה נגלה השם ונתפרסם. יש לזה שתי משמעויות. מדוע כשמשה קיים לא צריך יותר הוכחות על ידי ניסים להראות את השם? ההסבר על דרך המליצה, הייתי אומר, זה מה שאמר רבי שמחה זיסל מקלם על רבי ישראל מסלם. בזמנו של רבי שמחה זיסל מקלם התחילה להתפשט בעולם תיאוריה דרווין. אז אמר רבי שמחה זיסל שהדרווין אומר שאדם בעם יעקב, בוודאי שהוא אומר את זה, כי הוא לא ראה את רבי ישראל מסלם. אני ראיתי את רבי ישראל מסלם, אני יודע שאדם לא בעם יעקב. על דרך המליצה, עצם היות אדם כזה, כמו משה רבינו בעולם, רואים שיש אלוקים הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. זה עצמו, כשאדם כזה מסתובב בעולם, אם דבר כזה יכול לקרות, יש אלוקים, אי אפשר אחר. זה דרך המליצה. אבל דרך הפשט, מה שאומר פה זה שמשה רבינו הוא בעצמו היה צינור תקשורת ישיר אל האלוקים. משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברותך וגם בחי אמינו לעולם. לא צריך יותר הוכחות שיש קשר ישיר. פה אל פה אדבר בו. פה אל פה זה מזכיר לנו את ויפח באפיו נשמת חיים. אותו קשר ישיר פתאום מתגלה מאין זה בעולם. לא צריך יותר חנסים. בא המן ועשה חשבון, משה נפטר, הקשר הזה לא קיים. ניסים כמו שהיה לפני שהיה הקשר של משה לא עוד יהיו, כי הרי מתחילה תקופה של הסתר פנים. הרי איך התחיל משתה אחשוורוש? משתה אחשוורוש נעשה כשאחשוורוש עשה חשבון שכבר עברו 70 שנה ובית המקדש לא נבנה. הרי זאת הייתה טעות של בלשצר. משתה בלשצר היה כשמלאו 70 שנה למלכות נבוכדנצר. בלשצר חשב ש-70 שנה זה למלכות נבוכדנצר, ולכן הוא חשב לא יבנה בית המקדש, ושתה מכלי המקדש ונפל. משתה אחשוורוש שכתוב בחז"ל שתוכנן על ידי המן היה כשמלאו 70 שנה לגלות החרש והמסגר, גלות יחניה, ולא נגלו. אז אמר, אם ככה אז ודאי לא יגלו. והאמת היא ש-70 שנה היה לחורבן הבית, ואז באמת נבנה הבית ונגלו, אבל את זה הם לא ידעו. בכל אופן המן חשב בית מקדש לא יבנה יותר, ניסים לא יהיו, הסתר פנים יהיה, משה לא נמצא, אני על הסוס, זהו, יותר לא יראו אלוקים, המלאק מנצח, לא עוד יהיה שם תיפול עליהם ממתה לפחד בגלול ומרוח היית מוכבן. מה הייתה הטעות שלו? והטעות שלו הייתה שהוא לא ידע שביום שבו נולד נפטר משה גם נולד משה. מה קרה כשנולד משה? כתוב כשנולד משה נתמלא הבית אורה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, ועיקר אומרים חז"ל אורה זו תורה. נכון שמשה רבינו היה גדול הנביאים, ומבחינה הזאת כשהוא נפטר נסתלקה דרגת נבואתו, אבל משה רבינו גם היה חכם שבחכמים, משה רבינו בוודאי גם שבת חיים מכל חי, בוודאי גם זה יש אצל משה רבינו, וזה התחיל כשהוא נולד. באותו יום גם משהו נפטר לכאורה לא נשאר, אבל משהו ממה שנולד כן נשאר. יש בו גם את בחינת רבי שמעון בר יוחאי בתוכו, שהרי הוא בעצמו עלה למרום בשבה שלי. אם רבי לא שנה רבי חייא מניין, וזה המן לא לקח בחשבון. הוא לא לקח בחשבון את זה שבכל זאת נבואת משה נלקחה, אבל תורת משה נשארה, ותורת משה כשלעצמה יש בה את הכל, את אותה אורה שבה אפשר לראות את האלוקים גם אחרי מותו של משה וגם אחרי שאין ניסים, כי התורה היא התוכנית של הבריאה ובתוכה רואים את הכל. ובאמת כתוב לעתיד לבוא, הרמב״ם פוסק אומר בסוף הלכות מגילה שלעתיד לבוא הכל יתבטל חוץ מחמישה חמישי תורה, חוץ מהלכות, זה תורה שבעל פה הרמב״ם כותב שישאר, אבל ספרים ומגילת אסתר. יודעים את האורה הזאת תורה בפורים התברר לעיני כל כשהמן נפל שבאמת הולדתו של משה היא הקובעת בזין באדר ולא אותו, שבאמת האורה שהתמלא הבית כשנולד משה מאירה ומוסיפה להעיר ותוסיף להעיר עד סוף כל הדורות. למדנו אם כך מזווית ראייה אחרת קצת את העניין של פורים, ונפתח לנו פתח להבין מדוע באמת פורים ויום הכיפורים הם שני ימים כל כך דומים. הרי הקדוש אומר שיום הפורים, יום הכיפורים, זה יום קדוש כמעט כמו פורים. הרי יום הכיפורים זה היום שבו ירדה התורה לעולם. מתי ירדה התורה לעולם?
חג השבועות, משה רבינו, בחג השבועות היה מעמד הרסים. שמעו עשרת הדיברות. משה רבינו עלה מיד למוחרת אל ההר, שעה שם 40 יום ו-40 לילה. ירד ב-17 בתמוז ושיבר את הלוחות. עלה לעוד 40 יום וירד בחודש אלול כדי להודיע להם ש... הערעור התקבל. עלה 40 יום נוספים וירד ביום הכיפורים עם הלוחות השניים ועם התורה שבעל פה. אז ניתנה לנו תורה לדורות כולל התורה שבעל פה. ביום הכיפורים ניתנה תורה כולל התורה שבעל פה. ביום הפורים התברר קבל עולם שאותה תורה שלמעשה עבורנו ניתנה ביום הכיפורים נשארת ולא מותו של משה. יום הכיפורים כתוב בספרים כך,
לא מוצא את זה, נגיד בעל פה. כתוב בזוהר, בתיקוני הזוהר כך: פורים התקריאת על שם יום הכיפורים דעתידים להתענה גבי ולשינוי אלי מעינוי לעונג, ומה שאיו שכינתה אסור בנעילת הסנדל, והאוזימנה התאמר במה יפו פעמייך ברגלים בת נדיב. דהיינו, התכלית של יום הכיפורים זה להגיע שלא יהיה צריך עינוי ביום הכיפורים, שאפשר יהיה להתענג ביום הכיפורים, וזה קורה בפועל בפורים. הבינון הוא איפה גם כן מדוע פורים זה על שם הגורל, כי הגורל שהביא את המן לחודש אדר זה לא היה רק הצד הזה הטכני של בחירת החודש, אלא בכל המאבק הזה שבין המלך למשה, בין המן למרדכי, כל המאבק הזה מתגלה פה. ולסגור את החוליה האחרונה ששתלנו, אמרנו שמרדכי ואסתר זה ריח, זה סמים, זה קול, זה הפנימיות נגד החיצוניות שהיא מידתו של עמלק, לבחינת אם לליצים הוא יליץ ולענבים יתנחם. חג פורים שמח, שבוע הבא אין שיעור, עוד שבועיים.